ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, רון קופמן.
שלום לכם, צהריים טובים. אגם ברגר שבה הביתה, תצפיתנית החמישית מהחמש ששרדו את התופת. הן התחילו את השבעה באוקטובר 15, שש נחטפו, אחת נרצחה בעזה, חמש חזרו הביתה. הן לא צריכות ועדת חקירה, הן היו שם, הן יודעות הכל. גם מה שקדם לשבעה באוקטובר, ההתעלמות, ההפקרות, ההתנקרות של דרגים בכירים מהדיווחים שלהם, ההפקרות של כל הבנות, כל התצפיתניות, בכך שלא עברו הסמכה והכשרה להיות בקו הגבול, לא רובעיות 2 אלא רובעי 3, שלפחות יודע משהו על איך מתנהגים בקרב, וכמובן לא נתנו להם נשק. אבל הן באמת גיבורות, הן שרדו, ואני מאמין שגם הן שרדו כדי לספר, וכשהן יספרו אז באמת נדע את האמת מנשים, מחיילות שהיו שם בפנים וחוו הכל, את כל הסיפור. היום זה כבר 488 ימים. הן לא ישקרו, הן לא פוליטיקאיות, והן לא קצינים בצבא שמתכוננים או לתפקיד הבא או לוועדת חקירה כלשהי. הן יספרו את האמת. עליהן אני סומך ב-200%. ארבל יהוד וגדי מוזס כבר הגיעו לנקודת המפגש לקראת העברה לצלב האדום, ומשם לכוחות צהל. גדי כבר בשנתו ה-81, ארבל הוחזקה לבדה בידי הג'יהאד האיסלאמי, ואני באמת מקווה כבר לראות אותם עוברים את נקודת הגבול. גם חמשת העובדים הזרים התאילנדים שחוו התעללות ברמה הכי גבוהה שיש, יגיעו היום ויטופלו על ידי מערכת הביטחון, אני מקווה שבצורה הטובה ביותר שיש. תראו רק את התמונות שם, מה שקורה שם בנקודת המפגש, את כל הספסוף שהם מספרים לי שיש ניצחון מוחלט, מחבלי חמאס עם נשקים צהליים. זה נראה רע, זה נראה רע, הניצחון המוחלט הזה, במרכאות כמובן. עורך מפיק סע פלסטר, אחראי לשידור ברדיו 103 טל אשל, ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין. ערוכים בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון ואורי דבש. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103. מספר הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70. שימו לב לכל המתקשרים, אנחנו במשדר מיוחד בגלל שחרור החטופים, לכן יהיו פה גם הרבה מאוד רעיונות מהשטח ובכלל, אז תהיו סבלניים. אנחנו פותחים עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מארי ברדיו 103. שלום אבי.
אהלן, צהריים טובים.
אתה נמצא בסביבות רעים, בנקודה הבאה מחכות המשפחות, ומשם יוצאו גם החטופים לבית חולים במרכז הארץ. מה אתה יכול לספר לנו?
האמת היא שאנחנו נמצאים מחוץ לבסיס רעים, ממש לא רחוק מהמניחת מסוקים. אנחנו רואים את המסוקים פה שחונים וממתינים. מעבר לכביש נמצאים פה חברי קהילת ניר עוז וקהילות נוספות מיישובי אשכול. הם הגיעו פה עם כלים חקלאיים, עם דגלים, עם שלטים, מחכים לכם בבית.
כן, ראיתי שם את מסדר הטרקטורים בשביל גדי.
נכון, בשביל גדי. גדי אגרונום של קיבוץ ניר עוז, איש חקלאות ברמה...
אגרונום בינלאומי שהסתובב בשליחות ישראל במדינות אפריקה.
נכון מאוד. והחבר'ה פה עומדים, ושאלתי אותם, למה באתם לפה? כאילו, מה... אז אמרו, תקשיב, אנחנו חיכינו כל שנייה, כל דקה, ספרנו כל דקה, כל שנייה, רצינו שהם ירגישו שהם מגיעים לכבישים שכולם מחכים להם בכבישים, בצדי הכבישים, שיראו שעם ישראל מחכה להם בצדי הכבישים ביותר מסלול שהם עושים עכשיו בדרכם הביתה, ושלא יחשבו שבעצם הם מגיעים לכבישים נטושים שאף אחד לא המתין להם. אז אתה רואה את המחזה פה, והוא באמת מרגש. אני יכול להגיד לך שלפני כשעה קלה הגיע לכאן אגם, היא נכנסה בשערה מובטחת לתוך המתחם, נפגשה עם ההורים שלה, לא רק ההורים שהמתינו לה שם, גם הביאו את הכינור שהיא אוהבת לנגן עליו, שנה וארבעה חודשים היא לא נגנה עליו, ובהחלט כרגע היא עוברת את הבדיקות הרפואיות ואת השיחה עם קצין בריאות הנפש, ולאחר מכן אחרי מקלחת וארוחה קלה היא תעלה על המסוק שיציס אותה לחברותיה בבית החולים בלינסון בפתח תקווה, שם הייתי פגש איתם, שם הייתי תעבור את התהליך הקליטה יותר מורכב מבחינת הבדיקות היותר מעמיקות וכיוצא בזה. מה שאנחנו יודעים כרגע, נכון לעכשיו, זה שצהל קיבל את ההתראה שהתו האדום נדרש להגיע לחאן יונס, להיפגש ליד הבית של סינואר, הריסות הבית של סינואר, עם החטופים, לקבל אותם לידיו, ולאחר שהוא יקבל אותם לידיו, הם יועברו לידי כוח של צה"ל, כוח נפרד. כנראה שיחד איתם יגיעו גם חמשת החטופים התאילנדים, אותם אזרחים תאילנדים שעבדו כאן בקיבוץ, חלקם בקיבוץ ניר עוז, חלקם בקיבוץ נוסף, והם יקבלו. רק הערה קטנה בשבילך, רון, ניר עוז, בפעם הראשונה אנשים אומרים לי, הצלחנו לחייך אתמול בלילה, בפעם הראשונה ששמענו שגם מוזס וגם ארבל משתחררים. הם, נכון לעכשיו, שליש מהחטופים שמוזקים בידי החמאס הם חברי קהילת ניר עוז.
רק צריך לציין, זו הקהילה שהופקרה על ידי מערכת הביטחון בכל השבעה, בכל השבעה באוקטובר. לא היה שום זולת כיתת הכוננות, לא היה שום באמת כוח שהגן עליהם, והם שילמו מחיר שקשה לתאר.
הוא בלתי נתפס. אז אני אומר, לא רק על ידי כוחות הביטחון הם הופקרו, הם אומרים את זה כל הזמן, הופקרנו על ידי ממשלת ישראל, הופקרנו על ידי כוחות הביטחון. ואני חושב שביום הזה באמת צריכים לשים את הזרקור על חברי קהילת ניר עוז, שהם אומרים, גם אפילו בהסכם של השחרור של החטופים אנחנו מופקרים. החבר'ה שלנו, השתיים הראשונים, יוצאים רק עכשיו, אחרי סדר גודל של שנה וארבעה חודשים. שני החטופים הראשונים של הקיבוץ יוצאים רק עכשיו, והם שניים...
אני מזכיר לך שראש הממשלה בנימין נתניהו עוד לא מצא את הזמן, 16 חודשים, לבקר את הקהילה, ובכלל להיות בניר עוז.
ממשלת ישראל ממשיכה להפקיר אותם, אין ספק בכלל.
הפקיר אותם עשרות שנים, אז מה ההבדל?
מה זה?
הפקירו אותם במשך עשרות שנים את יישובי עוטף עזה, מה ההבדל?
אני חושב שהדרג המדיני במקרה הזה, אני חושב שיש מישהו פה במדינה הזאת ציפייה מהדרג המדיני לסוגיה של העניין הזה. אני חושב שגם ללא טראמפ, ספק רב אם החברה האלה היו חוזרים מהבית היום, אם היינו במעמד הזה, בסיטואציה הזאת. אני חושב שזה רוח הדברים שהתושבים פה מספרים ואומרים את זה. אני חושב שיותר מודיעים לטראמפ מאשר לנתניהו ולממשלת ישראל בעניין.
כן. אבי, אני רוצה לקחת אותך רגע לצפון. ירות מעל מטולה, שתי רקטות, אחת נפלה בשטח פתוח, אחת יורתה מעל מטולה. העיקר שבפיקוד צפון האלוף גורדין באמת אומר שהתושבים בטוחים ויכולים לחזור הביתה.
קודם כל יהיה הירות של כתב"ם של חיזבאללה בשטח לבנון, ובהחלט אנחנו מדברים על בוקר מתוח גם בגבול הצפון. אני חושב שככל שאנחנו נתקדם לקראת יום שישי מחר, שזה גם תפילות של יום השישי, המתיחות תעלה, אבל בוא נראה איך ישראל תגיב בדקות הקרובות לכל המהלך הזה שקורה כאן בצפון. אני חושב שזה המבחן שלה. האם מטוסי חיל האוויר כבר מעל הדחיה בבירות או לא? זאת השאלה. פחות מזה, אני חושב שזה יהיה להגדרה. ובוא נראה, לאן אנחנו הולכים?
לא, אנחנו באמת מצפים שצבא צ'וקומוקו של חיזבאללה, שקוראים לו צבא לבנון, הוא באמת יציל אותנו מרע. ובינתיים, אתה יודע, כבר ראית שם גם, שהיישובים של חיזבאללה מתחילים להתאכלס, אם לא הוכלסו במלואם.
לא, הם לא יכולים להתאכלס, מהסיבה הפשוטה, הם הרוסים. בואו נהיה עמיתים בקטע הזה, אני הייתי שם פיזית, רחובות שלמים, שכונות שלמות, מושטחות, וגם עם יש בית כזה או אחר עומד על טילו, הוא בספק רב, הוא ראוי למגורים, אם הוא אפשר...
זה שהוא עומד על טילו זה רע.
איך? סליחה?
זה שהוא עדיין עומד על טילו, אפילו על טל אחד, זה רע.
כן, אבל אתה יודע, ספק רב אם אפשר בכלל לגור בו גם, בגלל כל מה שהוא עבר מבחינת לחימה וכסף הזה, אבל בהחלט הסיכוי שהם יבואו ויחזרו להשתקם, זה עוד הרבה הרבה מאוד זמן ייקח, יכול להיות עוד הרבה מאוד זמן, אני מדבר לך על רחובות, זוגים שלמים שהם פשוט מגולחים, אז אתה יודע, זה קצת...
כן.
להגיד שהם חוזרים לדרום.
אבי, אנחנו נשתמע בהמשך, המון תודה.
אני פה.
אנחנו עכשיו עם פלג ארבלי, כתב מעריב, הוא נמצא עם קהילת ניר עוז בקרמי גת או במקום אחר, תכף נברר. פלג, שלום לך, צהריים טובים.
שלום, שלום, פלג ארבלי, כן.
כן, אתה בקרמי גת?
כרגע בקרמי גת, זה המתחם שבו בעצם נמצאת קהילת ניר עוז מתחילת המלחמה. אני חייב להגיד שההתרגשות היום פה בקיבוץ היא גדולה מאוד, בתור מישהו שמסקר את התושבים מדי שבוע, היום הזה הוא מאוד מאוד מיוחד בשבילם, ואני רוצה להתחבר, שמעתי את השיחה מקודם, על הדברים שהקהילה הזאת עוברת והיא צריכה עוד להשתקם, והדברים שלא נעשו ולא נעשים כרגע בשבילם, ובשיחה שלי ובשיחות שלי עם התושבים, המסר הוא מאוד מאוד ברור. התהליך של השיקום יקרה אך ורק אחרי שכל החטופים יחזרו. יש עוד הרבה דברים שצריך לעשות ונעשים כרגע.
מה אבל... אומרים בקהילה, מאחר ובאמת יש ייצוג יותר מנכבד בקרב הקורבנות האזרחיים והחטופים, לכך שעוד לא התחילו לדון ברצינות על השלב השני?
אני, כמו שאתה ציינת כרגע, באמת יש חלק נכבד מאוד מחברי הקהילה שעוד לא מוכללים, אבל בסופו של דבר, מה שאני מבין כרגע מהתושבים, מה שאני שומע מהם, הם רוצים להתחיל לראות התחלה של משהו. היום הזה הוא מאוד מאוד מרגש מבחינתם, כי הם רואים שסוף סוף חוזרים היקיריהם, ושיש פה התחלה של משהו, הם רוצים לראות את זה בעיניים קורה. אחד התושבים שדיברתי איתו לפני כמה דקות סיפר לי שבשביל הקהילה זה רגע של תקווה אבל גם של כאב, בסוף שלב מאוד מרגש בעסקה מכיוון שמקבלים חטופים חיים, אבל הדרך עוד ארוכה ויש עוד רבים שממתינים לחזור, והתושבים כמובן גם מחכים לשבת, אז צפויים להשתחרר חטופים נוספים, אז יש באמת מתח וציפייה גדולה גם כרגע היום לראות את מצבם של החטופים שחוזרים וגם לקראת שבת.
הבנתי. איך הם מתכוונים באמת לפגוש את גדי מוזס ואת ארבל? הם מתכננים משהו, אתה יודע, מאורגן מטעם איזה משלחת, כן. מטעם הקיבוץ, מטעם המפונים?
אני יכול להגיד שכרגע, אני אגיד בכלליות, תושבי ניר עוז מתחילת המלחמה מרבים לדבר בתקשורת ולהשמיע את הקול של הקיבוץ, כי מבינים שזה הדרך באמת לשנות. אני יכול להגיד שבימים האחרונים יש זהירות מאוד מאוד גדולה ומתח, ובאמת אני יכול להגיד התרחקות מהעד התקשורתי, יותר להתכנס בתוך עצמם. אפילו כרגע הקיבוץ מכונס בתוך מבנה, והם רואים כולם ביחד על מסך גדול את השידור, אבל התקשורת נמצאת בחוץ. זה מין אמירה של עכשיו אנחנו רגע עם עצמנו, מסתכלים לתוך עצמנו ורוצים להרגיש את הרגע הזה באמת. אני יכול להגיד שהקהילה מתרגשים מאוד, הם מחכים לראות את היקירים חוזרים, אבל הם גם עושים את זה בזהירות, אני מאמין שזה יהיה בשלבים מדורגים, קודם המשפחה, החברים כמובן יגיעו בהמשך, ואני יכול להגיד שהיום כשאני מסתובב פה עם התושבים ועם האנשים שמחכים כל כך, יש פה אווירה שונה לגמרי, דמעות בעיניים לאנשים, ברגע שהגיע הסרטון של גדי ו...
ארבל.
וארבל מתחבקים, זה היה רגע מבחינתי, בתור מישהו שמסקר כבר כמעט שנה את האירועים פה, זה היה רגע משוגע, לראות את,
כן.
את המשפחות, משפחה אחת גדולה, צריך להבין את זה, קיבוץ זה מקום... שכל המשפחות גדלות ביחד והילדים משחקים ביחד, ולראות את הרגע הזה של החיבוק, זה היה רגע מרגש ומאוד מאוד מאוד עוצמתי.
פלג, המון תודה.
בכיף.
אנחנו עכשיו עם אורי סלע, כתב וואלה, הוא נמצא כרגע בחיכר החטופים בתל אביב, בסמוך לקריה. שלום אורי, צהריים טובים.
צהריים טובים.
מה קורה באמת בכיכר?
אז בכיכר מצטברים עוד ועוד אנשים לאורך הבוקר, אפילו שזה באמצע יום עבודה. אנשים מגיעים לכאן, רוצים להרגיש חלק, להביע תמיכה במשפחות, שהגיעו לכאן גם לא מעט, משפחות של מי שהשתחררו בעסקה, ומשפחות של מי שלא השתחררו ורוצות להדגיש שגם הם צריכים. כולם בציפייה דרוכה לרגע שבו בעצם תהיה עכשיו הפעימה השנייה של הבוקר, וארבל וגדי יצאו מהרכב, ממתינים כאן.
מדברים כבר על כך שאין מידע על הערכות לקראת השלב השני? אחרי השלב הראשון של 33 החטופים?
עוד פעם?
מדברים כבר על כך שאין שום מגעים, מסע ומתן גלוי עם חמאס ושאר הארגונים על השלב השני לשחרור שאר החטופים?
אין ספק שהמשפחות של החטופים שאינם נכללים בשלב הראשון במתח גדול מהאפשרות הזאת שהשלב השני לא יצא לפועל. זאת אחת הסיבות שהם מגיעים לכאן, למרות שזה יום גם מעט מורכב, ביחד עם השמחה, מעט מורכב עבורם, כדי להדגיש את הצורך הדחוף ביישום השלב השני לעסקה גם הוא, לא לשכוח את היתר מאחור, וקוראים בעצם, כן, קוראים למקבלי ההחלטות, לדאוג שזה יקרה.
כן. אורי, המון תודה.
תודה רבה.
עד שבאמת יעלה המרואיין הבא, אני רוצה לספר לכם על ציוץ של דוב אלברטל, אדם מוכר בקהילה החרדית, לחש על אוזנם של רבנים ראשיים, היה בתפקידים בכירים, נחשב כהוגה דעות שלהם. וכך הוא כותב, באופן שבו עמית סוסנה מתארת שוב ושוב את הפגיעה בה בדיבורה בהרגה, עושה רושם שהיא נהנתה מאוד. מה עוד שהפגיעה מאדירה את שיכרון הכוח, שיכרון הכוח, ואת תאוות הפרסום הבלתי נדלים שלה בארץ ובעולם. חסד כפול עשה איתה איש החמאס. אני באמת קורא את הדברים האלה ושואל קודם כל למה? באמת למה? למה באמת חייבים להסתלבט על אישה שהייתה, אם אני זוכר נכון, 55 ימים בשבי החמאס, וחוותה התעללויות לאורך ולרוחב, שלא נאמר יותר מזה, אני לא רוצה לפגוע בפרטיותה, מה שהיא מספרת זה מה שיש, ובאמת עושה, מסתובבת בעולם כדי לא לתת לחטופים שנותרו בעזה, כולל אלה ששוחררו בהסכם הנוכחי, לרדת מהכותרות. למה חייב באמת מר אלברטל לחסל אותה תקשורתית? במה היא פגע? במי היא פגע? אם הוא חושב באמת שהשבי הוא קייטנה, סוג של קאנטרי קלאב, הוא יכול באמת לשלוח את אחד משמונת ילדיו, ונראה איך הוא יחזור. ואז איזה חילוני, מאוס, כמוני, יכתוב את אותם דברים על הילדה שלו. למשפחת סוסנה, היא לא לבד, היא לא חיה כאן בבואה. יש לה משפחה שקוראת את הדברים האלה. ואני לא מבין מה הטעם. אני יודע אבל מה תהיה התוצאה במלחמת האזרחים. לא יפגעו באלברטל, אל תדאגו, הוא יתחבא יפה. שער, יש לנו... טוב, אנחנו נצא בינתיים להפסקת פרסומות ואוטוטו נשוף. אנחנו עכשיו אומרים שלום לאליהו ליבן, לשעבר ראש מועצת קריית ארבע. אליהו שחל את בנו במסיבת הנובה, הבן היה אחד מהמאבטחים ונרצח במסיבה. שלום אליהו, צהריים טובים.
צהריים טובים רון, לך חודש טוב לכל עם ישראל, שמחה גדולה לשבת החטופות והחטוף, וצער וכאב גדול על המחיר וההשפלה הלאומית.
בנך אליקים היה מאבטח במסיבה, אתה ירדת למחרת.
באותו יום.
אבל שניים מהבנים שלך ששירתו במילואים גם חיפשו את אחיהם במהלך הקרבות, עד שהגיע באמת ההודעה הנוראה על הרצחו. ועדיין אתה יודע, אני בכל פעם שאני משוחח איתך אני שומע ממך את האופטימיות על אף המחיר הבלתי נתפס, וכל פעם זה מפליא אותי מחדש.
תראה, יש לנו אמונה גדולה, לי מאוד מאוד בהערכה רבה לאנשים שמצליחים לשרוד את החיים האלו בלי האמונה. כי בסוף אם אתה מאמין שהעולם הזה מישהו ברא אותו, ומישהו ברא את האנשים שבו, ומישהו בחר בנו כעם היהודי, ויש לזה מחירים שאנחנו עם יהודי, כי בסוף רוצים לאורך כל הדורות להשמיד אותנו, ואנחנו מלאים באמונה גם בעם הזה, וגם בתקווה שבסופו של דבר, עם כל הכאב והצער, דברים התקדמו לטובה. תנסה לחשוב, אנחנו עכשיו בפרשיות השבוע מדברים על התקופה שרגע לפני יציאת מצרים, ואנשים היו ב-210 שנים בגלות, היו בטוחים שזהו, נגמר, זה יישאר לעד. אנשים אחרי 2000 שנות גלות, בתקופה של השואה איומה, מי היית אומר להם שעוד מעט תקום מדינת ישראל ויהיה לנו פצצות אטום וכלכלה וחברה? נכון שיש גם דברים שצריכים עוד תיקון, אבל יש לנו הרבה לקוות לטוב, כי החיים מתחלקים לשתיים, רון. דברים שקרו ואין לך מה לעשות, אני לא יכול להחזיר את הבן היקר ואהוב שאנחנו כולנו געגוע אליו ולא נתפס לנו שאיננו. מה יקרה מהרגע שהודיעו לנו שהוא התגלה והוא לא נחטף והוא נשרף אחרי שהוא שעור תציל אנשים ועד 120? זה כבר בידיים שלנו. עכשיו זה קשה, זה לא קל, יש ירידות, יש עליות, יש התמודדות, אבל אנחנו משתדלים להתאפס בטוב ולראות את האור הגדול שיגיע בעזרת השם. וגם עכשיו יש כן. גם דברים טובים לצד ההתמודדות.
כן, יש גם נקודות טובות שבאמת חטופים חוזרים, אבל אתה רואה באמת את המצב בחברה הישראלית, קודם כל שחרור ארכי מחבלים, ארכי רוצחים, עם באמת טונות של דם על הידיים. אני מקווה שהכפלנו כמה מהם, או הכפלנו, או כל דבר אחר, והם עובדים לשני הצדדים, אבל איך תדע? חלקם חוזרים לאזור שבו אתה גר, יהודה ושומרון, בסביבה שלך. כל מיני התראות, אל תיכנס למחנה הפליטים, כן תיכנס למחנה הפליטים. איך זה, איפה זה פוגש אותך, כל ההחלטות האלה, אגב, משגים שנעשו גם בעבר, מבחינת הפיזור של רוצחים, ואנחנו ממשיכים באותו, לפי אותו פאטרן.
אנחנו צריכים להבין שבכל רגע נתון רוצים להרוג אותנו ולהשמיד אותנו, זה מציאות. והאיום של המחבלים ששוחררו ליהודה ושומרון הם איום גם על תל אביב ועל ירושלים ועל חיפה ועל באר שבע, כי המחבלים מיהודה ושומרון הגיעו ויצרו טרור ורצחו אנשים. זה משהו שצריך להדריד את כולנו, ובטח כשאתה גר בארץ נחלת אבותינו ביהודה ושומרון, אז זה ממש מה שנקרא מעבר לדלת. ואנחנו כל הזמן התרגלנו לצערנו להיות מוכנים להגן על עצמנו, אבל זה באמת מציאות שלא נכונה לנו כמדינת ישראל אחרי 2000 שנה. אנחנו לא צריכים לבנות בתים עם ממדים ועם הזקות ועם מציאות שאנחנו לא נהיה עם חופשי בארצנו כמו שאנחנו שרים בתקווה. ובאמת הגיע הזמן שברגע הראשון שיתאפשר שנשיב את ההרתעה ונבהיר לאויבים שלנו שאנחנו עם חפצי חיים, אנחנו לא רוצים חלילה לעשות כלום לאף אחד, אבל אנחנו לא ניתן לאף אחד בעולם להישאר חי ברגע שהוא מתכנן ומתארגן ומחנך להשמיד אותנו, כדי שאנחנו נוכל לחיות בארצנו. וזה מה שהם מבינים לצערנו רק את שפת הכוח, ואנחנו נאלצים.
אבל אני לא רואה אליהו שהשפה הזאת באמת מתורגמת, כמו שאתה אומר, הכוח הלכה למעשה. אנחנו כבר פעם מי יודע כמה בתוך ג'נין, טולקרם, לדרום חברון, כאילו באזור של חברון עוד לא הגענו, אני מקווה שנגיע מהר, אבל הטרור חי בנושם, וכך גם כמות הפיגועים, בין אם היא קורית ביהודה ושומרון, בין אם היא קורית בתל אביב, בבאר שבע, כמו שאמרת, בחיפה, בכל מקום. קו התפר, כל היישובים, הייתי שם במקרה שבוע שעבר, אתה יודע, זה אזור די מוזנח, אני אומר את זה בעדינות, מבחינה ביטחונית, אם הם רוצים, זה עניין של רבע שעה בתוך הבתים. אני לא רואה את שפת הכוח שאתה מדבר עליה.
תראה, אני רוצה לקוות שנפל לנו הסימון אחרי שמחת תורה, אחרי שביעי באוקטובר, ויש לי המון הערכה לזרועות הביטחון ובטח למפקדים. יחד עם זאת, הם לא מתנהלים ברצון לנצח את הטרור, בעיקר זה לשמר את המצב ולהנציח את הטרור ולטפל בו נקודתית. בטרור צריך לטפל מהשורש ולהשיב את ההרתעה, ואני רוצה לקוות שאם רמטכ"ל ומטכ"ל חדש וראשי שב"כ ומדיניות שיצריכה להיות מאחדת מימין ומשמאל של כל עם ישראל, בסוף כולנו רוצים לחיות, אנחנו לא רוצים מלחמות, אנחנו רוצים לחיות, אבל אין לנו ברירה אלא להילחם, לנצח ולהכריע ולהשיב את ההרתעה, שאף אחד לא יעיז להתעסק איתנו.
אתה רואה במקרה את, עכשיו את ההליך העברה של ארבל יהוד וגדי מוזס לידי הצלב האדום, אני רואה הספסוף צווה באמת על ה... פשוט אפשר לזהות שם כלום, ומצד שני, אתה יודע, מדברים איתנו פוליטיקאים על ניצחון מוחלט וכל הדברים האלה, כאשר אנחנו רואים מחבלים עם נשק צהלי, שתפסו כשלל במהלך 16 חודשי הלחימה. אתה יודע, זה פשוט משהו בלתי נתפס, ההבדלים בין המוחלט, שאין דבר יותר מוחלט ממוחלט, לבין המציאות בשטח.
הבנים שלי, אני לא רואה, כי אין לנו טלוויזיה בבית, אבל כן שלחו בפלאפון ובקבוצה המשפחתית שהם מזהים את המקומות במקומות שהם לחמו, וחברים שלהם נפגעו ונפצעו לידם, וזה פשוט לא נתפס להם לצד השמחה הגדולה של השבת החטופים, שהם מתנהלים שם כמנצחים חלילה אויבינו. אני חושב שהחיים שהגענו אליהם, לא בחרנו להגיע לחיים, הם מאתגרים, והם צריכים להיות עם שליחות ועם משמעות, ואם הכל היה טוב ומושלם בעולם, אז כנראה היינו מסיימים את השליחות שלנו. אסור להתייאש משום מצב בעולם, צריך להרים את הראש. נכון שיש פה השפלה לאומית, יש גם שמחה גדולה על השבת החטופים, ואנחנו חייבים להיות אופטימיים שאנחנו עם הנצח, וגם עם הדרך ארוכה, בעזרת כן. השם ננצח.
אליה, עוד שאלה אחת, לפני שאני באמת משחרר אותך, אתה אדם עסוק. כשאתה רואה את משבר הגיוס, אתה אדם דתי, כל הציבור מכיר אותך כאדם דתי, קלה כחמורה. היית קצין בצהל, בניך לוחמים, ואתה רואה באמת את כל המבצעי הנחות שעושים לחברה החרדית, מזון גלת כושר, כאילו שאתה היית אוכל משהו שלא כשר, או בניך, ושאר הלוחמים והקצינים בצהל, כולל חילונים אגב. איפה זה תופס אותך העניין הזה? איך לא פונים לדמות כמוך לשבת איתם בגלל מה שאתה עשית ומה שאתה עברת ומה שבניך עוברים כדי להתחיל לדבר איתם לעניין?
אז תראה, יש לי אהבה גדולה לכל עם ישראל, על כל שבטה וחלקה, גם לציבור החרדי וגם לציבור המכונה חילוני, כולם חלק מבני עמי, ואת כולם אני אוהב. יש כאלו שלא עושים צבא גם בצד החילוני וגם בצד החרדי. התורה ולימוד התורה והערך של המסורת היהודית, זה מה שמייחד אותנו, זה מה ששמר עלינו לאורך 2000 שנות גלות, וזה מה שהשיב אותנו, ובגלל זה אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל. הלוואי ונגיע למצב שנרבה אהבה ויהיה אמון, ו אני כן מאמין שאפשר לשלב כן. גם שמירת תורה ומצוות וגם שירות צבאי משמעותי.
אני חייב כן. לעבור לכיוון רעים. המון המון תודה
שתרשו.
תודה רבה.
תודה רון, בהצלחה.
אנחנו חוזרים לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב רדיו 103. אבי, אתה בטח רואה את התמונות ממסירת מתהליך העברת ארבל וגדי לידי הצלב האדום, הספסוף צובה עליהם, מקיף אותם. אבי?
אנחנו, כן, כן, איתכם, אתם שומעים אותי?
כן, כן, שומעים.
אה, בכיף, אז קודם כל, כן, אני כמו דרך המסכים, כמו כולם, אבל פה ברעים אנחנו רואים גם, כנראה שהגם עומדת לעלות עכשיו על המסוק שהטיס אותה למרכז הארץ. ראינו את השיירה יוצאת מתוך הבסיס לכיוון המנחת, ואני מאמין שזה בדקות הקרובות כנראה תמרי. אבל כן, אנחנו רואים את מה שקורה בח'אן יונס, אנחנו מבינים שזה ניסיון של הפגנת כוח של חמאס. אני מניח שיש שם מספיק יכולת, במידה והמצב הזה יידרדר, כדי להגיב וכדי לחלץ את החבר'ה האלה שם שנמצאים. אבל בוא נראה.
אני רואה כרגע שהשיירה עצרה, אני רואה מחבלים של חמאס עולים על גגות הג'יפים של הצלב האדום. באמת יותר מדי אנשים מקיפים את השיירה, את שלושת הג'יפים. בוא נקווה רק שזה לא יסלים.
לא, אני מקווה שזה לא יסלים. אני חושב שחמאס יודע טוב מאוד שהוא צריך לשמור עליהם ולוודא שהם יגיעו לידי ישראל. אם הוא רוצה שמעבר הפיח יפתח, ואם הוא רוצה עוד הרבה דברים אחרים. רק נקודה קטנה ברשותך, דיברת בקודם בפעם הקודם שהעלית אותי לגבי מה שקורה בצפון, אז לא היה יירוטים של טילים לעבר ישראל, היה כן יירוט של כתבם, של חיזבאללה, כתבם איסוף עם אומרים בצהל, ולא כתבם תקיפה, הוא יורט מעל שטח לבנון, לא חצה את הגבול ישראל, עדיין הפרה, עדיין אירוע חמור.
לפי מה סיפרו לי החבר'ה במטולה, אולי כתבם, אבל היה גם שיגור שנפל בשטח מת, שלחו לי גם תמונות.
אני לא יודע, זה, באופן רשמי מה שצהל אומרים, זה מה שאני אומר לך כרגע, יכול להיות שמתאים אותי, אבל אני בספק רב.
כן, טוב, בטח תשמח, אבי, הייתי?
כן, כן, כל הזמן.
אז עכשיו ארבל יהוד הורדה מהרכב ומועברת כעת בתוך כל ההמון הזה לצלב האדום, שעה של כאוס כבר, וגדי מוזס הותקף בדרך לרכב של הצלב האדום. יש שם באמת אירוע שלא ראינו בהליכים של שחרור קודם לכן, לא בעסקה הזו ולא בקודמת.
אני פשוט בגלל שאני עכשיו בשידור נכנסתי לתוך הרכב ותדבר אתכם, לא ראיתי, אבל אם אתה מתאר אז אני סומכת, אין לי מה להגיד בעניין הזה. אני חושב שישראל תעביר למטפות שלא תקבל את זה, לא תסכים לזה. אני חושב שגם ישראל תגיב על זה באיזשהו תהליך לקראת יום שבת. מן הסתם, אני חושב שחמאס יצטרך להסביר את הדברים האלה. חמאס הוא אחראי על שלומם וביטחונם של החטופים עד להגעתם לשטח ישראל. ואם הוא לא עושה את זה, אז הוא מפר את ההסכם. ולהפרות הסכם יש מחיר, מן הסתם.
כן, אבל אתה יודע, את הדבר הזה של באמת הספסוף ראינו גם, גם בשבת וגם בקודם.
מדובר בחיות אדם, בוא נהיה אמיתים, מדובר שם בפירי אדם, בחיות אדם, מי שנמצא שם, זה לא בדיוק בוגרי הווארד והנימוסים של...
אולי היינו צריכים לדרוש באמת מהצבא המצרי, מאנשים שלהם, להיות נוכחים כדי להבטח את האירוע הזה. טוב, אלה שאלות שכרגע בטח אין עליהן תשובות. אבי, המון תודה.
תודה, בבקשה.
אנחנו חוזרים גם לפלג ארבלי, כתב מעריב, נמצא כרגע בחרמגת עם קהילת נירוז. שוב שלום לך.
היי, שלום, שלום. אני חייב לצייר לכם רגע תמונה שקורית עכשיו. בעצם מה שקורה עכשיו זה קהילת נירוז נמצאת בתוך מבנה, כולם ביחד ורואים את השידור, כמו שאני מאמין רוב המדינה רואים כרגע את השידור הזה, ואת המראות הקשים מאוד של ההמון העזתי מסביב למכוניות. אני יכול להגיד שלא מעט אנשים מתושבי נירוז לא יכולים לצפות בזה ויוצאים החוצה ופשוט יושבים במקומות מבודדים ומחכים לרגע שבאמת הם כבר ייכנסו לרכבים וייסעו משם. ברגע שזה קרה, שאנחנו רואים עכשיו ממש לפני דקה שניים, אנחנו שומעים שאגות שמחה מבפנים, אנשים באמת יוצאים בוכים החוצה, מתרגשים מאוד פה הקהילה. התקשורת עוד לא מורשת להיכנס וממש לדבר עם התושבים עצמם, אבל השאגות שמחה מבפנים והדמעות והבכי של האנשים שיוצאים החוצה זה מראות מאוד מאוד, מאוד מרגשים.
רק בוא נציין שארבל יהוד הוא עברה עכשיו לצלב האדום, יש חבירה באמת בקטע הזה, אז אנחנו יודעים לגביה, אין לי עדיין דיווח מה קורה עם גדי. גם חזרה כבר לצהל, כאן אנחנו רואים אותה מחובקת עם אוריה, שבאמת עשו מלחמה גדולה להשיבה ארצה. כן,
אני חייב להוסיף.
הודעה רשמית של הצלב האדום, ארבל יהוד בידינו. מזכיר לי את מות הגור בהר הבית בידינו לפני 57 שנה. כן, פלג.
אני חייב לציין התושבים פה שאני רואה שיצאו החוצה במהלך הדקות האחרונות, כשהם לא יכלו לראות את המוני העזתים ככה מסביב למכונית. פשוט אומרים, אנחנו רגילים למיצגי כוח האלה של חמאס ושל הג'יהאד, ראינו מה עשו עם התצפיתניות שהעלו אותם לבמה, אבל כמות כזאת של המון עזתי מסביב למכוניות, זה יכול להיגמר לא בצורה הזאת, זה יכול להיגמר בצורה הרבה יותר קשה, וישראל לא יכולה לאפשר לזה לקרות שוב.
פלג, המון תודה. שוב, ארבל, הוא עברה לידי הצלב האדום, אנחנו מחכים באמת לרגע החבירה עם צהל, כמובן גם של גדי. מאיה כהן, כתבת מעריב, היא נמצאת בחיקר החטופים, שלום לך מאיה.
היי, מה נשמע?
אנחנו בסדר, מה אומרים שם משפחות החטופים, שהם כאשר הן נחשפות לתמונות מחאן יונס, בקטע של עברתם של ארבל וגדי,
כן, לצלב האדום. אז באמת אפשר לראות שבאמת הרגע שבו גדי מוזס הופיע על המסך היוצא דופן, האלם הראשון התחלף במחלות כפיים מאוססות, היה פה אלם מכל העמולה שהייתה סביבו וסביב ארבל בסופו של דבר, אבל בהחלט אפשר לראות את כל השמחה פה גם בכיכר החטופים.
איך השמחה הזו בדיוק מתבטאת? הרי אנחנו רואים את התמונות שהם לא בדיוק ארבל וגדי עוברים את זה חלק. ארבל כבר הגיע לצלב האדום, על גדי עוד לא ראיתי דיווח.
נכון, אבל כולם פה מוחאים כפיים וכולם פה, זה בסוף כן הרועדים פה, וכן זה נורא קשה לראות את הדבר הזה, אבל בסוף הם באו לפה ואנשים שמחים.
כן, יפה. טוב, נשתמע מאוחר יותר, כאשר באמת יסתיים. אני רואה את הפנים של של ארבל יהוד מובלת על ידי מחבלי חמאס, באמת מראות קשים לצפייה, כאשר הם מפלסים את הדרך באספסוף בחאן יונס. הם באמת עושים מאמץ להגן עליה, אבל היא פשוט מבועטת. כך זה נראה כרגע. טוב, נעשה איזה התנחתה כלשהי כדי לספר מה קורה במסביב. אז קודם כל, פרסום של יעקב ברדוגו בפרשה אחרת, הוא אומר, בקשה של הפרקליטות להזין ליונתן אוריך בשרתים בחול, זו הצגה. יש להם את הכל, בקשת הצווים, היא ניסיון הלבנה של הדברים הלא חוקיים שכבר נעשו. אני לא יודע מה נעשה, אבל אני באמת מקווה, קודם כל, למערכת המשפט, החקירה, לרשויות האלה, יש להם את כל החומר, ורק עכשיו, כבשר כל צדק באיזשהו מקום חייב לעשות. לא ייתכן שהנגד, נגד המילואים, ארי רוזנפלד יושב כבר במעצר, מבלה בו עוד מעט 4 חודשים, ועובדי הלשכה של אבי האומה מסתובבים חופשי. בסך הכל הוא גנב את המסמך. העבירה, ארי, העבירה העיקרית נעשתה באמת בידי עובדי הלשכה, הדובר ואוריך. מה לעשות, זה המדרג, זה מה שיש. מה עוד באמת קורה במסביב? אז יש לנו למשל, הנה סיפור נחמד, מגיע מבריטניה, נשיא ארצות הברית, עבריין המורשע דונלד טראמפ, מסרב לשלם סכום של 290 אלף לירות סטרלינג, הוצאות משפט לאחר שתביעתו נגד חברת החקירות אורביס נדחתה. הוא אומר שהוא נשיא, הוא לא צריך לשלם שום דבר. טוב, אנחנו באמת לנוכח התמונות המזעזעות מחאן יונס חוברים לחדשות 12, עוד נשוב. כן, אנחנו במצב כזה שעל ארבל יהוד יש עדכון סופי שהיא בידי הצלב האדום לגבי גדי מוזס. הצלב האדום אומר שהם הועברו, אין עדיין עדכון סופי שגדי מוזס, נזכיר בשנתו ה-81, נמצא בידי הצלב האדום. אנחנו רואים את התמונות באמת של הספסוף, עם המצלמות, עם העניינים. אנחנו רואים את המחבלים של חמאס, באמת מנסים לפלס שם דרכים, כדי לאפשר לשיירה של הצלב האדום, שלושת הרכבים, הג'יפים, אבל כרגע אין אימות לגבי גדי מוזס, נקווה שיהיה בדקות הקרובות, נמשיך בשעה הבאה.
רון קופמן מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, רון קופמן.
שלום לכם, צהריים טובים. אנחנו פותחים מיד עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מערי ורדיו 103, נמצא בסמוך לרעים, אהלן אבי, צהריים טובים. ארבל יהוד הוא עברה לידי הצלב האדום, כבר ראינו תמונות, יש אישור ודאי, מה קורה עם גדי מוזס?
הוא גם, אני הבנתי שגם הוא עכשיו העביר אותו לצלב האדום, אבל לא קיבלנו אינדיקציה סופית מצה"ל. אני יכול להגיד לך שאגם, החיילת אגם עלתה על מסוק והיא כבר בדרך לפתח תקווה, לבית החולים בלינסון, נראה לפני 7 דקות, בערך 6-7 דקות. עכשיו יש פה מסוק יסור שהניע, ממריא כרגע, אנחנו לא יודעים לאן, אם הוא בדרך לאזור של כרם שלום או לאזור כיסופים, לחבור אל אותם שניים שלאגם לארבל ולמוזל שאמורים להשתחרר. אני לא יודע להגיד לך את זה, אנחנו כרגע מנסים לבדוק להבין מה קרה שאחד מתוך שלושת המסוקים שנותרו על הקרקע ממריא עכשיו, מניע כדי להמריא. זה בהחלט נראה קצת מוזר, אבל בהחלט יש איזה סוג של הבנה שמה שקורה בצד השני הוא לא הכי חיובי עם כל ההתקהלות הזאת כלפי אותם משוחררים שצובים עליהם בצבא, די כועסים על זה, די זוהמים על זה בישראל. זה לא התמונות שרצו לראות, זה לא התמונות שקיבלו שככה יורו החטופים לידי הצבא האדום. זה בהחלט מעורר.
אנחנו רואים עכשיו את השיירה עומדת, רואים בתמונה 4 ג'יפים לבנים, השיירה עומדת, הספסוף לא נותן להם להתקדם, המצב נשאר, אתה יודע, כפי שהוא היה קודם. אני מקווה רק שגדי בתוך אחד הרכבים.
כן, אני מבין שהוא באחד הרכבים, אני מבין שגם ארבל באחד הרכב, בוא נראה מה יהיה בדקות הבאות, אני יודע שגם התאילנדים, 5 תאילנדים אמורים להצטרף לשיירה הזאת, משום מה הם לא עלו, אולי זאת הסיבה של העיכוב, שמחכים שיביאו אותם לתוך השיירה, ואז ניתן יהיה להתקדם איתם לכיוון ישראל.
כן, זה המצב כרגע. עכשיו, אם באמת הולכים לכיוון...
אין כרגע
אישור סופי שהוא בידי הצלב האדום. הייתה הודעה, אין לזה אישור סופי. ארבל יהוד, כן, עם אישור סופי, גם נראתה נכנסת לג'יפ. לגבי גדי, עוד לא ראינו.
לא ראינו, וכן, ממתינים בדרכות רבה, זה ממש מועץ הסבים, אפשר לומר ככה.
אוקיי, נשתמע בהקדם. התמונות באמת לא מעודדות בלשון המתה. אלפים של עזתים, מה שמוגדר כלא מעורבים, אני מאוד אוהב את הקטע של לא מעורבים. לא מעורבים, הם באמת, הם תיירים. הם הגיעו עכשיו באמת לביקור מיפן.
כן. כן. זה האויבים שלנו, לצערנו
הרב. כן. אבי, המון תודה, נשתמע.
תודה, בבקשה, נדבר.
אנחנו עכשיו עם אלון חכמון, כתב לענייני פלילים, ענייני משטרה של מעריב. הוא נמצא בבלינסון לקראת נחיתת המסוק. עם התצפיתנית אגם ברגר והוריה שנמצאים בבטן המסוק. אלון, שלום לך, צהריים טובים.
צהריים טובים פה.
מה באמת, מה אתה רואה מסביב בהתרחשות? בלינסון כבר קלט את ארבע חברותיה, כן.
בלינסון קלט שלוש מחברותיה התצפיתניות והחטופה הרביעית, אבל כאן כרגע יש, התחילה התרגשות, מה שנקרא, בבוקר עוד היה מנומנם, אבל פה יש כבר כמה עשרות אזרחים, חלקם עובדים בבית החולים, חלקם אזרחים שהגיעו לכאן. בשבת האחרונה הייתה פה המולה גדולה, צריך גם לזכור שזה יום שבת זה חופש לכולם, הגיעו בהמוניהם. היום זה פחות, אבל עדיין מרגישים את ההתלהבות של השם, את ההתרגשות של האנשים פה, שממתינים לשובה של אדם. בואו נראה עוד דקות אחדות, המסוק נחת פה, ויקבלו אותה, בבית החולים כבר ארוחים, עוד יותר מכולן ארוחות שלושת הבנות כמובן, שלושת התצפיתניות שמחכות לה כבר מספר ימים, והם ביקשו את הגעתה לבלינסון כדי להיות איתן יחד לחבור אליהן. אז אנחנו כאן מחכים בשניות האלה, ממש דקות ספורות שהמסוק נחת כאן, ונוכל להרחיב בהמשך.
יש הדים למה שקורה כרגע בחאן יונס, העיכובים בחבירה של ארבל וגדי מהצלב האדום לצהל? אתם שומעים שם משהו, מישהו ער לזה?
למעט מה שראו במסכי הטלוויזיה בעמדות השונות, אבל אף אחד לא מדבר על זה כרגע ממש. פה הם מחכים, ממתינים, הם מאמינים שהיא צריכה להגיע, והם מחכים לזה, מה שנקרא בציפייה גדולה.
אלון, המון תודה. טוב, אנחנו עדיין צופים בתמונות שמועברות, אני מניח, בידי אל-ג'זירה, ממה שקורה בחאן יונס. הרכבים עומדים, השיירה אינה יכולה לעבור בגלל המונים שחוסמים את נתיב הנסיעה. עכשיו אני לא רואה בדיוק על המסקים את מחבלי חיזבאללה שמפלצים דרך, ובאמת כדי לפנות את ציר התנועה, רק מקווים שזה יקרה כמה שיותר מהר. אין לנו עדיין אישור רשמי לגבי גדי מוזס, שראינו אותו צועד בין האמונים מלווה בידי המחבלים. הוא נראה כושל כאשר מישהו מהסביבה בעת ברגלו. לא מדובר באדם צעיר, גדי בשנתו ה-81, יותר קרוב ל-81 מאשר ל-80. ואלה התמונות שאנחנו רואים, הרבה מאוד מצלמות, פחות מדי עבודה של המחבלים, שלא מצליחים לפנות את נתיב הנסיעה של השיירה של הצלב האדום. פשוט הרכבים עומדים ומחכים שיפנו עבורם את הנתיב. אני מניח שמי שנמצא בפנים לא בדיוק מרגיש בטוח עכשיו. זה בסך הכל לא רכבים ממוגנים, ובכל רגע מישהו עלול לנסות לפגע ביושבים בתוך הרכבים האלה. אנחנו חוברים שוב לחדשות 12 לעדכון. ונשוב, כן, אנחנו חוזרים, יש כאן הודעה משותפת לדובר צהל ודוברות שבק. על פי המידע שנמסר מהצלב האדום, 7 חטופים, בהם חטוף וחטופה ישראלים, הכוונה לארבל יהוד וגדי מוזס, ו5 חטופים בעלי אזרחות תאילנדית, הועברו לידיו ועושים את דרכם לכוח צהל ושבק בשטח הרצועה לקראת החזרה הביתה. קודם כל, לפחות הודעה חיובית, אבל באמת מה שראינו כאן בדקות האחרונות, זה באמת משהו שלא מתקבל על הדעת, קשה להכלה. לא מספיק שהם עברו את התופת, כל השיבה, כולל העובדים הזרים התאילנדים, בחטיפה, בשיבה באוקטובר, לפני 488 יום, גם בהליך החזרתם הביתה, הם צריכים לחוות את הפחד. ראינו את הפנים של ארבל, כאשר היא מובלת בתוך ההמון, ואותו המון של מחבלים, ובאמת לא מסוגל לתת לשערה נתיב בטוח לכיוון החבירה עם כוחות צהל ושבק, וסוף סוף באמת השערה בתנועה. זה קורה לנו כבר 3 פעמים ברציפות, מאז שוחררו אזרחיות ולאחר מכן תצפיתניות, ועכשיו שוב 2 אזרחים ו5 עובדים זרים, שחמאס עושה כל מה שבא לו בראש. ובאמת אנחנו מדינה ריבונית, אנחנו חייבים לדאוג לאנשים שלנו שלא יעברו באמת את הסצנות האלה, וצריכים לחשוב מחדש מה עושים לקראת שבת, שלא יהיה שחזור עם במות ועניינים וכל הדברים האלה. הצלב האדום הוא לא כוח לחימה, הוא לא מיומן, אי אפשר לבקש ממנו. אנחנו חוברים עכשיו למשה כהן, כתב מעריב. משה מלווה את משפחתה של אגם ברגר מהשעות המוקדמות היום. שלום לך, צהריים טובים.
צהריים טובים.
מה אתה יכול לספר לנו? באמת הבנו שהמשפחה והאגם
היה מאוד נרגש, מאוד, מהאירועים המרגשים ביותר שסיכרתי, ואני מסקר כבר עשרות שנים אירועים. זה התחיל מהבוקר, משעות הבוקר המוקדמות, בלובי של הבניין שהמשפחה מתגוררת, שהוא שימש דרך אגב בשבתות כבית כנסת, כמקום לתפילה. היה שם גם ספר תורה, הייתה כבר תכונה, הערכות עם שלטים, דריכות רבה מאוד. וברגע שראו אותה על המסך, הקרינו את זה על המסך בתוך הלובי, ראו את אגם, את הפנים שלה, זה הייתה התפרצות של הרגעה, של שמחה, חיבוקים, דמעות של עושר. פשוט קשה לתאר, צריך לראות כדי להבין. הייתה התרגשות עצומה, וההתרגשות נמשכה כל הזמן עד שהעבירו אותה, ולאחר מכן, עם ספר התורה שהיה כל הזמן במקום, החלה תהלוכה לאורך רחוב גולדה מאיר, לכיוון קניון חולון, ובדרך מכוניות ספרו, כאות הזדהות ושמחה, הרבה הגיעו מאוד, יניפו את דגלי ישראל, וכשברחבת הקניון גם כן הייתה שמחה עצומה, איך שאמר ראש עיריית חולון, זה מהאירוע המרגשים ביותר בתולדות העיר, ולאחר מכן השמחה נמשכה בלובי, והחלו להגיע, זה היה מעניין, מאות תלמידים, חלקם עם דגלי ישראל, כהזדהות ושמחה. ושרו את התקווה, ועם ישראל חי.
הצלחת לראות...
היה אירוע שבאמת עורר התרגשות.
משה, הצלחת לראות בבוקר את ההורים יוצאים לכיוון
לא,
רעים?
לא, לא ראיתי את זה. את ההורים לא ראיתי. היו שם דודות, קרובי משפחה,
כן, אחרים. אנחנו רואים פה באמת על מסכי הטלוויזיה את רגעי המפגש ה... ראשוני של אגם ברגר עם אוריה, אחרי שבאמת התקבלה על ידי נציגות צהל. עכשיו במסך השני אני רואה באמת שהיא כבר הגיעה לבית החולים בלינסון.
בלינסון, איך אומרים, מתאחדת שורים חברותיה.
נכון, שאותם לא ראתה 5 ימים.
כן.
מאז השחרור בשבת.
כן.
כן. באמת תמונות מאוד
מרשות. במשפחה היום אמרו לי, חברים, מאוד התאכזמו שהיא לא הייתה ברשימה בשבת, אבל כל הזמן הייתה לנו אמונה, האמונה החזיקה אותנו. כל הזמן לא איבדנו אמונה ולא איבדנו תקווה.
אני שמח בשבילם, אתה יודע, מדובר במשפחה דתית, ששחרור בשבת, על אף שזה מדובר בפדיון שבועים, אתה יודע, קצת העיק עליהם, הם באמת מקפידים, אבל סוף סוף, אתה יודע, סוף טוב, יש, זה מה שנקרא, יש, ולא צועקים הרי יש לפני הגול.
יש גדול, וסוף טוב, עם משפחה דרך אגב נפלאה, וגם סיפרו לי, זה שם שכנים, חברים, הייתה הזדהות איתם מהלב, מהיום הראשון. כל הזמן הזדהו איתם, חיזקו אותם. זה אני... לא מובן מאליו. באמת של כולם, זה בכל הכבוד.
תשמע, לא מובן מאליו, 488 ימים לחכות לילדה.
נכון.
אני עכשיו רואה באמת את ה...
מדבר על החיזוק של הכל, מכל השדרות שם, של הציבור. ממש ראית שמחה אמיתית. שמחה, גם אנשים שלא הכירו אותה אישית, הייתה שמחה, התרגשות.
כן. משה, המון המון תודה.
בבקשה, צהריים טובים.
צהריים טובים. יניר יזנה, יניר יגנה מוואלה. שלום לך. צהריים טובים.
שלום. צהריים טובים. אנחנו נמצאים פה מחוץ לכינוס של חברי קהילת נחל עוז וכרמי גת. אתה רואה קצת עכשיו הנחת רווחה אצלם, אבל עדיין חשש גדול. הם לא מבינים את ה... הם מזועזעים, אפשר להגיד, מהתמונות של השחרור של ארבל, המסע, אין מילה להגדיר את זה, המחריד שהיא עוברת עד כניסה לרכב של הצלב האדום, ואנשים פה, חברי הקהילה, הסתכלו על התמונות ופשוט הזדעזעו, אבל הם מתרגשים. אתה רואה עליהם מהבוקר כבר התרגשות גדולה, הם מתאספים, מחייכים סוף סוף אחרי תקופה האחרונה, תמיד הם מדגישים שהם שמחים, אבל מלווה אותם עוד כאב גדול של החברים שעדיין נמצאים בשבי החמאס ולא חזרו.
כן, צריך גם לזכור שזה באמת הקיבוץ שסבל, הקהילה שסבלה מהמספר הגדול ביותר של חטופים, קיבוץ שהופקר...
של אזרחים כמובן.
של אזרחים, כן. קיבוץ שהופקר בשבעה באוקטובר לגמרי, הגיעו אליו אחרי 8.5 שעות, וכבר הנזק נעשה.
עוד ברשותך עוד משפט אחד שחשוב להגיד אותו פה.
כן.
כי אני נמצא פה עם חברי הקיבוץ, ואני רואה שמכינים שלט ענק. פשוט בהתחלה לא הבנו מה זה, ופתאום אנחנו רואים כיתוב גם בשפה התאילנדית. כי חלק מהחטופים שאמורים להשתחרר, העובדים הזרים שעבדו בקיבוץ ניר עוז, ופה מבקשים לא לשכוח גם אותם, כי גם הם חלק מהם.
ברור. לא רק שהם חלק, לא הייתה להם הגנה של שום גוף, ואנחנו יודעים שהם חוו, כי כבר שוחררו תאילנדים, חוו התעללות ברמה הקשה ביותר. אבל אני שמח שבאמת הם חוזרים, עוד מעט באמת תהיה חבירה עם ה... כרגע אני רואה שאתה מפרסם שיחה עם מישהו מקהילת נירוז בוואלה, זה התפרסם, בוא תספר לי מה כתבת.
תראה, אנחנו יושבים פה עם עירית פאוקר עם אורלה, סליחה, שמספרת, היא הייתה בפנים עם החברים, ומספרת שעד שהם לא יהיו בידי כוחות, אנחנו שומעים את זה גם מהדינה משה החטופה ששוחררה, שעד שהם לא יהיו החטופים בכוחות צהל, עדיין יש חשש גדול. הדינה מספרת שזה הרגעים שהכי הפחידו אותה, הרגע הזה שאתה אומרים לך שאתה משחרר, עד שאתה לא מגיע לכוחות צהל ולגבול הארץ, יש חשש גדול אצל החטופים וגם אצל בני המשפחות שלהם. והיא מספרת על ההתרגשות שגדי, החבר של בעלה שנרצח, חוזר הביתה, החבר הטוב שלו, ומצפים שהממשלה והמדינה יעשו הכל כדי להחזיר את כל החטופים של שבוע שבי.
כן, גם גדי חוזר למציאות קשה מאוד, מציאות טרגית, ואני רק מקווה שהוא מספיק חזק להכיל את מה שהוא יפגוש כאן בקהילה שלו.
צריך להגיד שחברי הקהילה עד אתמול לגבי השחרור של גדי, הם לא היו מודעים בכלל שזה על הפרק. כלומר, השחרור של גדי, הוא קצת, אפשר להגיד, הפתיע
נכון, אותה בציפור. נכון, ציפו לקיף סיגל, שבאמת נכון, גם עם אזרחות אמריקאית, ואמריקאים לחצו על שחרורו בהקדם, כן.
נכון, והשחרור של גדי ריגש אותה מאוד, כי זה בכלל, הם לא חשבו שזה יהיה בפעימה הזאת, ולכן יש התרגשות מאוד גדולה פה בקהילה.
יפה, יניר, המון תודה.
תודה לך.
יש לנו פה עוד הודעה חשובה דווקא של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני רואה בחומרה רבה את המראות המזעזעים במהלך שחרור חטופינו. זוהי הוכחה נוספת לאכזריות הבלתי נתפסת של ארגון הטרור חמאס. אני דורש מהמתווכות לוודא שמראות ואיומים כאלה לא ישנו ולערוב לביטחון חטופינו. מי שיעז לפגוע בחטופינו, דמו בראשו. טוב, זו לא פעם ראשונה, וראש הממשלה יודע, זו כבר פעם שלישית, בתוך פחות משבועיים, ואנחנו לא רואים שינוי, להפך, אנחנו רואים החמרה. היום גם ראינו את אגם ברגר, מוצאת מעריסות של בניין, ולאחר מכן מלווה על ידי מחבלים, וכל הטקס הזה שהיא צריכה לנופף לקהל ובמה וחתימות וכל הדברים, כאילו באמת מוכרים דירה, לא מתאים, לא מתאים, ואני לא יודע מה מתווכות, צריך פשוט דרישה. יש פשוט פה דברים שחייבים לעשות ומיד לקראת שבת. אנחנו עכשיו עם דורין ריין מקיבוץ ניר עוז. שלום לך, גברתי.
שלום.
את רואה את המראות, ארבל וגדי וחמישה עובדים תאילנדים, חלקם עבדו בניר עוז בדרכם לישראל. אני מבין שאת מאושרת.
האוויר עוד לא נכנס לריאות, נראות את כל מה שהלך שם.
כן.
ושמקצים את הטרור הזה גם ברגעים אלה שאמורים להיות רגעים פנימיים של שחרור סך הכל, ומעבירים אותם כזאת תופת מתמשכת שלא נגמרת, ואנחנו היה לנו תחושה מאוד 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 קשה, מאוד פחדנו עליהם, ועכשיו שהם בדרך אלינו והם לא בידיים של החלאות האלה, אנחנו יכולים ללשום.
בואי באמת, הרי בסך הכל קהילת נירוז היא לא קהילה עצומה, היא קהילה קטנה ומגובשת, שספגה אבדות קשות וחטופים, שבאמת אסון עצום. את מכירה גם את גדי מוזס, אין אחד בדרום שלא מכיר את החקלאי שפיזר גם את התורה באפריקה, וגם את ארבל, שהיא כבר 29, כן. בואי ספרי לי על ההיכרות אתם.
הם חלקים חלק מהמשפחה.
כולכם משפחה שם.
אחד, כן, ולכל אחד מהם יש פינה חמה בלב ובכלל בחיים שלנו וגם של הילדים שלנו, שכל הזמן בעצם דואגים לשלומם וכל הזמן רוצים עדכונים וכבר ממש ממש מחכים לראות עצבות של ילד על מישהו שהוא אוהב כל כך. שביום אחד פשוט נעלם, והם יודעים שהם נמצאים בכזה טרור לא נורמלי, זה בלתי נתפס, אבל לא לשכוח שבעצם עם כל ההתרגשות, באמת עכשיו אני באמת כל כך שמחה שהם כבר בדרך לידיים בטוחות ותכף במשפחות שלהם, יש עדיין 27 מניר עוז שעדיין שם, ויש עוד אנשים אחרים ששם, זאת אומרת, כל בני הרובה ששם, פשוט אסור לעצור את זה, וחייבים להמשיך את זה. לא להיות באופוריה הזאת של עכשיו, אוקיי, אז אנחנו מאושרים, אנחנו שמחים על כל מי שחזר, אבל לרגע לא לשכוח. כן. וגם שכל אלה שאיזו להגיד ולשמוח של איזה יופי, ואנחנו תרפדנו את העסקאות הקודמות, אז בואו עכשיו אתם תסתכלו ונראה איך אתם תסתכלו בעיניים למשפחות האלה ולאנשים בכלל.
צריך גם לזכור שגם ארבל חוזרת למציאות, שאני לא יודע אם מודעת לה, ייתכן שכן, אני לא יודע.
אני לא חושבת
שאחי אחי הנרצח.
לא הייתה לו יכולת לדעת את הדבר הזה.
לא, אבל אולי כבר עכשיו, אני מדבר על עכשיו.
הם ירצו להראות לה בעצם ולהגיד לה שמה בשביל לעשות לה את הקושי הזה, ובעצם שהיא תרגיש עוד יותר רע, אז אולי הם אמרו לה מי יודע. אבל עכשיו, הרגע הזה של להגיע למשפחה, לקבל את החיבוקים ואת החום ואהבה, שזה...
גם גדי חוזר למציאות טרגית.
כן, הם כולם, בטח. כל אחד מהם שיחזור, זה לא רק שיש להם את כל ה... סוחבים איתם את כל הגיהנום שהם עברו עם זה באותו יום, וכל הימים של אחר כך, הם גם יצטרכו לשאת את זה. ו... אני אוהבת אותם, אני אוהבת את המשפחות שלהם, אנחנו אוהבים את כולם, ואנחנו רוצים שכולם יהיו כאן. 27 שעוד נותרו מניר עוז, ועוד... חטופים שנשארו שם.
כן.
לא לשכוח
לרגע. אני שמח בשבילכם, ואני מייחל כן. ומקווה שבאמת תזכו לראות כן. את שאר החטופים.
אמן, את כולם, כולם, כולם כאן, אמן.
כן, כולל שלב כן. שני, ולצערנו גם שלב שלישי.
ולא לעצור איתות, ולא, וגם אם תרבבת, אז לפחות אל תגיד, ובאמת, כאילו, די, זה... כן. אתה יודע, זה נשמה, כל נשמה כזאת, וגם נשמה שהלכה, אוקיי, שנרצחה בברוטליות ביום הזה ברשעות כזו, או אחר כך גם, גם הם צריכים לחזור.
נכון.
הם צריכים להיות כאן. זהו.
המון תודה, דורין. המון תודה לך. שוב, אנחנו מאושרים באושריכם. עכשיו אנחנו נשמיע קטע קצר מהפגישה בין אגם ברגר, התצפיתנית ששבה הביתה, כבר בבלינסון, לבין משפחתה.
יהיה טוב, לא מעניין אותך. אנחנו פה ולא עזבים אותך לעולם, לנצח. הבטחה של אימא.
כן, זה רגע מפגש, לא מקנה, לא במשפחה, לא באגם, מה שהם חוו ב-488 הימים האלה, והליך השיקום של אגם וחברותיה. לא ייקח שעה, לא שעתיים ולא חודש. אני רק מאחל לבנות, באמת, שינסו איכשהו להתאושש מהטראומה, ולשוב לשגרה עד כמה שניתן, ונקווה לטוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אורות אותו בין, חזרנו. שרון שרבי, אחיהם של שרון ואלי, יוסי ואלי, כן, יוסי ואלי. שרון, שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, קופמן.
אתה רואה את המראה, את התמונות מחאן יונס, ג'באליה, מכל מקום. אז תופס אותך כל הדברים האלה, שבאמת אתה מצפה גם לבשורות טובות.
תראה, אני נמצא בחיקר אחרי התופים, עם רבים מקשת החברה הישראלית, שבאמת באו לחזק אותנו ביום הזה. ממש נהפך להיות יום הפנינג, שחטופים וחטופות שווים הביתה. ואין אחד בישראל שהאירוע הזה לא נוגע בו, אתה יכול להיות מתנגד לעסקה, אתה יכול לתמוך בעסקה. אין אחד שלא מתרגש מאותם תמונות שחטופים וחטופות שובות הביתה. לצערי, אני רואה שהמורה, הפחד, האימה שמנסה להטיל חמאס על אירועים כאלה, גם בעת השחרור שלהם, זה המוני, זה זועם, זה לא נקי. אבל כבר עכשיו אפשר לומר שהם יצאו מהחושך באמת אל האור, והאור הזה הוא רק בקצה המנהרה, כי מצפה להם קופמן, שיקום ארוך, מתיש, אבל אנחנו יודעים שאת המראות האלו אנחנו נרצה לראות הרבה מאוד עד שאחרון החטופים ישוב לביתו.
כולנו מקווים שזה באמת יקרה. אתה יודע, מצד שני, השמחה האדירה באמת חוזרים, מה שנקרא, בנים לגבולם אחרי 488 יום, אבל לא התחילו שיחות, מגעים לפחות גלויים. ייתכן שיש משהו שסמוי מן העין ומהאוזן, אבל לא התחילו מגעים לגבי הסכם שחרור שאר החטופים, גם החיים ולצערנו גם המתים. אני לא יודע מה יהיה.
אין טיימינג טוב מזה, מהעת הזו, לשאלה המדהימה ששאלת כעת. אני עכשיו ממש לפני מספר דקות עזבתי את הפגישה, סיימתי את הפגישה עם סטיב וויטקוף, השליח האמריקני.
ברט וויטקוף, לא? סטיב, אוקיי.
סטיב וויטקוף, סטיב וויטקוף. השליח האמריקני מטעם טראמפ לכל נושא חטופים במזרח תיכון, ואנחנו רואים את המאמצים שהוא עושה, שהוא מדלג עם מדינה למדינה כדי להכשיר את השלב השני להסכם, כדי שתהיה רציפות. אבל אסור לייפות את זה, קופמן. ישראל משלמת מחירים כבדים כדי להשיב חטופים וחטופות הביתה. ישראל משלמת את אולי חוסר היכולת שלה להגן על אזרחיה בשביעי באוקטובר, אבל עכשיו אנחנו פורעים את הצ'ק. אבל הצ'ק הזה, לצ'ק של הסיכון, הוא צ'ק שהוא, אני מקווה מאוד, שהוא צ'ק שלא יחזור.
תראה, אנחנו שילמנו מחירים הרבה יותר גבוהים, בחמויות, כן? על עסקת שליט, על עסקת ג'יבריל, אבל אין ברירה. אתה יודע, במצב שיש פה, אנחנו חייבים לשלם את המחיר. אין, וגם באמת, גם בלבנון, וגם במבצעים קודמים בעזה, שלא נגמרים לצערי, אתה יודע, עשרות שנים, שבהם יש לנו חטופים, וגם בצוק איתן, שילמנו גם מחיר עצום בשכול, בפצועים ובחטופים. זה המצב פה. כל פעם, אתה יודע, באמת, בשביל להחזיר את הילדים הביתה, משלמים. אין סרט אחר.
קופמן, אתה אולי אומנם מראיין אותי, אבל גם לי יש אליך שאלה. ואני אשאל אותך שאלה אמיצה. את התהליך השחרור של שלב א', אנחנו מבצעים כעת. אולי מאוחר מדי, אולי יכולנו לבצע את זה מוקדם מדי. אבל אני שואל אותך, אם חס ושלום לא תהיה רציפות לשלב ב', האם נידרש לשאול את אותה שאלה שיכולנו לבצע את הרציפות הזו והשפטנו את הרכבת, אולי הזדמנות בלתי חוזרת שלא תחזור. אני מאוד מקווה שברעיון הבא איתך, אנחנו כבר, אני ואתה נדע שיש רציפות ולא השארנו אף אחד מאחור ולא חזרנו להשיג את מטרות המלחמה שהם הרבה הרבה לפני המטרה המרכזית, הצלת חיים.
בשבילי המטרה 107 באוקטובר, כאשר אז התחילו להתגבש דיווחים על 200, אני זוכר נכון את המספר, 251 או 52 חטופים, חטופות, ילדים, כמובן גם לוחמים ומפקדים. אני לא שוכר גם אותם לרגע, חלקם אפילו לא בין החיים, היה ברור לי שתהיה עסקה. אני מספיק זקן ובתקשורת כבר 4.5 עשורים כדי לדעת את זה. אם לא תהיה רציפות, אני לא אקבל שום, אני אישית, כן? לא אקבל שום תירוץ שזה לא קטע פוליטי, אוקיי? כי באמת אפשר לבקר את טראמפ על החלטות שלו, אבל מאז שהוא ניצח בבחירות, בנובמבר, הוא חזק בעניין של שחרור חטופים. גם השליח שהוא מינה הוא אדם מיומן בסגירת הסכמים כאלה, וזה אנחנו חווים עכשיו, את מה שהיה בקטר ובעוד מוקדים, כמו קהיר וריאד, ואם לא ננצל את המנוף הזה באמת לסיים את העניין, להחזיר את כולם, כולם הביתה, שוב, חיים, ואלה שאינם בחיים, למשפחות שלהם מגיע הזכות לקבר ישראל, כך חונכנו, אז זה באמת יהיה פיסוס פוליטי, שרון, כך אני חושב.
והדעה שלך, אני שמח שרואים עין בעין את הדברים, אני יכול להגיד לך שהדעה הזאת חייבת להדהד בכל חלקי החברה הישראלית. אבל אני רוצה להגיד, גם אם מישהו חושב אחרת, והוא לא חושב כמונו, אנחנו צריכים בעת הזו לחבק אותו. באחדות, קופמן, נדרשת
אני מקבל, אני מקבל כל אחד ואחת, שוב, אבל אני מבדיל, תראה, שרון, אני מבדיל. גם שיש לי ביקורת למשל על חרדים שלא מתגייסים, או על חילונים שלא מתגייסים, אני, הביקורת שלי היא על ההנהגה. ההנהגה בכוחה לשנות דברים. ברור שישנם אנשים, כשאני שומע משפחות שקולות, שאומרות, מה הקרבנו? אוקיי, מה הקרבנו? הרוצח של הבן שלנו, או הבת שלנו, קיבל 15 עולם, ומשחררים אותו עכשיו, אוקיי? אז אני לא מתווכח עם שכול. עם שכול אני לא מתווכח בכלל. אוקיי? כל דעה היא לגיטימית. ואני לא מתווכח גם עם, אתה יודע, לא פוגע באנשים, אתה יודע, שחושבים אחרת ממני. אבל בזה יש הנהגה, הנהגה נבחרת. התפקיד שלכם הוא להחזיר את הבנים הביתה. אני אומר, הבנים זה גם הבנות כמובן, לוחמים וקשישים וכולם. אין מה לעשות.
אנחנו קושרים כתרים, אומנם לטראמפ ולביבי ואולי לעוד מנהיגים שבאמת קידמו את ההליך הזה, אבל הכתר הראשון שהייתי קושר פה זה לחיילים שלנו שמסרו נפש, למשפחות השכולות כפי שציינת, לקטועי הגפיים שנמצאים בתל השומר, שאני קורא למאזינים שלך, לכו לבקר ולחזק אותם. אלה הביאו את ההסכם, אלה הכשירו את התנאים מול חמאס כדי לשחרר חטופים. ובגופנו, על דם שהקרבנו, שחררנו חיים וחללים כאחד.
נכון. צריך גם לזכור, כמו שאמרת, את הפצועים, ויש המונים, אוקיי? המונים, אנחנו מדברים הרי בכל פעם עם ארגון נכי צהל, מקבלים את העדכון שלהם, והם יודעים, אתה יודע, בספירה של אחד. המחיר הוא עצום, עצום, עצום. מי שמסתובב בשיקום, מי שרואה בבתי חולים, מי שרואה אותם בבריכות לטיפולי הידרותרפי, הכל, מי שרואה, המחיר הוא עצום, הוא בלתי נתפס, אבל זה המחיר. שרון, אני מקווה בשבילך לבשורות טובות. באמת.
אמן ואמן. אמן ואמן. קופמן, תחזיק גם לי אצבעות.
אני מחזיק לך אצבעות גם ברגליים.
שאני אזכה להחזיר את האחים שלי, אבל שאני אזכה להחזיר כל אחד ואחת מישראל.
המשפחה שלך כבר שילמה מחיר עצום. אתם מוכרים בכל בית, ואני מקווה באמת לבשורות טובות שיעזרו לכם בהליך ההחלמה. תודה לך.
אמן ואמן, תודה לך.
אנחנו עכשיו עם אלון חכמון, כתב מעריב לענייני משטרה ופלילים, הוא נמצא בבלינסון. שלום אלון, צהריים טובים.
שלום וברוך אהרון.
המשפחה, אגם ברגר, התדפיתנית ומשפחתה, נחתו בבלינסון, החל הליך הקבלה שלה, היא כבר נפגשה עם חברותיה?
עוד לא נפגשה עם חברותיה, היא, כמו שאתה אומר, עוברת הליך קבלה, היא תעשה איזה בדיקות ראשונות, ולאחר מכן היא תגיע לחברות שלה שממתינות לה בחיליון עיניים ממש. שוב, זה היה רגע ממש קצר, כי בסופו של דבר מדובר בחטופה אחת שחזרה כאן, והמסוק שהוא נחת הגיע מיד הפרגוד, כיסה, היא עלתה לרכב עם משפחתה, ומשם למיון בשבילה, לסדרת הבדיקות שהיא עוברת. אני מאמין שבשעה הקרובה היא תחבור אל החברות שלה, אם הכל בעזרת השם יהיה תקין אצלה, היא תחבור אל החברות שלה. היה אירוע מרגש אחד מאוד מאוד במנחת, כאשר אחות בחדר ניתוח של בית החולים פגשה על המסלול לרגע אחד את הבן שלה שהוא הטייס.
כן.
הוא הטייס שהביא את אגם לבית החולים, היא ראתה, נפגשה, התחתקו, והוא חוזר לבסיסו, והיא חוזרת לעבודה שלה הקדושה.
כן, נקווה שבאמת יהיה טוב. אתה יודע, כמו השיר של שאולוב. נקווה.
תודה.
על עוד דבר. שוב, הודעה משותפת לדובר צהל ודוברות שבק. שיבת השבים עברו כעת לכוח צהל ושבק ברצועת עזה. שיבת השבים מלווים כעת על ידי יחידה מובחרת של צהל וכוח שבק בדרכם, כמובן מעבר לגבול, שם יעברו הערכה רפואית ראשונית. מפקדי צהל וחייליו מצדיעים ומחבקים את השבים בדרכם ארצה. דובר צהל מבקש מהציבור לגלות אחריות, רגישות, ולכבד את פרטיותם של השבים ומשפחותיהם. אנחנו חוזרים לאבי אשכנזי, ליד מנחת המסוקים ברעים. אהלן נבי.
כן, אז אני יכול להגיד לך שהיו פה הרבה מאוד דקות של מתח ודריכות לנוכח התמונות והסרטונים שיצאו מתוך רצועת עזה, מחניונת של אותו חבירה לאנשי הצלב האדום של החטופים. אני יכול להגיד לך שברגע שצולו הסרטונים, אז אחד המסוקים פה הגיע, לא אמרי, ראינו גם מסוקי תקיפה שחגו פה מעלינו וגם כתממים, והבנו שיש פה איזה סוג של דריכות של צהל בעניין הזה. במקביל אנחנו יכולים להגיד לך שבאמת הכוח הצבאי חבר אל החטופים, הם נבדקו כרגע בדיקה ראשונית על ידי הרופא שנמצא עם הכוח, הוא בדק כי חטוף, ראה שמצבם בסדר, וכרגע השיירה ממשיכה בדרכה לכיוון ישראל, זה עניין של דקותיים, עד שהם יחצו את הגבול, הם אמורים להיכנס כנראה מאזור אשכול, באזור שלנו, לא רחוק מכאן, באחד המעברים, ומכאן הם יגיעו לתוך מחנה רעים. אני יכול להגיד לך שבצדי כביש 232, כביש המוות אפשר לומר כך,
כן.
נמצאים חברי קהילת נירוז, הם דגלים, הם כולם דרוכים, הם רוצים לראות את השיירה שתעבור את חוף על פניהם, לנופף גם לגדי וגם לירוז, והם ממש דרוכים, הם ממש נפגשים. אנחנו גם פה, זה עניין של עוד דקה, שתיים שהם יגיעו לכאן, או אולי קצת יותר, אבל ממש בדקות הקרובות הם אמורים להגיע לכאן ונוכל לראות את השיירה שהם נכנסים להיפגש בפעם ראשונה בלי המשפחות באותם חדרים שנמצאים בבסיס.
אבי, חווינו באמת שלושה שחרורים ב-12 הימים האחרונים. אתה יודע, רף האלימות והברדק של מחבלי חמאס כל פעם עולה בהתמדה. שמענו את ראש הממשלה, את דרישתו מהמטפחות לטפל בזה. גם קודם דרשו מהמטפלות אחרי התקסים שהיו שם ובשחרור הראשון של האזרחיות בטח. מה אומרים בצהל? איך מתכוונים לארגן באמת שטח סטרילי, אתה יודע, של 50-100 מטר מבית מסירת החטופים לצלב האדום, כדי שזה לא ישנה וישלש האירוע הזה. עברנו פה, אתה יודע, דקות לא פשוטות.
אתה יודע שמעבר לזה שמה אומרים בצהל, או מה אומרים בישראל, השאלה מה אומרים בצלב האדום. אתה יודע, במוסדות של הצלב האדום אנחנו לא שומעים מילה, והם אלה שאמורים לקבוע את...
אין לי ציפיות מהם. מה שהם יודעים, מה שהם יודעים לעשות, ראינו בימים הראשונים של המלחמה. בוא, עזוב, הם בסך הכל, אתה יודע, איך נקרא לזה, שיירת ליווי, לא יותר.
אבל, כן, אבל בהחלט בישראל כבר הביאו את המסר למטפחות, הביאו את המסר לאמריקנים, ובואו נראה מה יגידו, אבל בסוף, בסוף יש לנו עסק עם... חילות אדם, בוא, אנחנו יודעים אם יש לנו עסק מהצד השני, אנחנו לא, כמו שאמרתי קודם, לא בוגרי הווארד, הם לא חתני פרס נובל לשלום, הם הספסוף...
כן, אבל להיות, אתה יודע, בעמדה של משקיפים בדעה מייעצת, כאשר אנשים שלך חווים טראומות שם, שהם שוחררים בסך הכל לא מקייטנה, אתה יודע, זה לא קל. תגיד, מה קורה באמת בחזית המזרחית? אנחנו עדיין עובדים בג'נין, עכשיו קיבלו חיזוק את זכריה סביידי.
יש פעילות בג'נין, היא ממשיכה, נמשכת, פעילות עצימה.
אגב, לגבי סביידי, אני קורא שבאמת צהל לא מתיר לו לחזור למחנה הפליטים בג'נין. לאן הם רוצים בדיוק שיחזור? איפה הוא בדיוק יגור?
הפליטים בג'נין, מסיבה פשוטה, מחנה הפליטים בג'נין ריק. אין שם מתיישבים, אין שם תושבים. המחנה הזה ריק מאדם, יש בו רק חיילים שסורקים את השטח. סביידי יכול למצוא לעצמו הרבה מקומות, יכול למצוא לעצמו בתוך ג'לין העיר עצמה, יכול במקומות אחרים, אבל מחנה הפליטים כרגע בשלב הקרוב אין נכנס ואין יוצא.
כן, מה קורה בכלל בפעילות? ממשיכים בפעילות? כי בסך הכל אנחנו עובדים שם יפה, אתה יודע, עם חיסולים לפה ושם, מעצרים. יותר מדי מעצרים, כן, כי בסוף צריך לשחרר אותם, כן.
בוא נגיד כך, שיש שם הקרבות, גם בשעות האחרונות, יש שם פעילות עצימה של צה"ל, יש שם לחימה, ראינו אתמול גם בתמון בלילה פעילות של צה"ל, תקיפה מהאוויר של חוליה, אנחנו רואים גם פה תקיפות של חוליות, צהל ממשיך בלחימה, לחימה עצימה אפשר לומר גם בג'נין, גם בטוקרם, במחנה נור השמס. בהחלט אנחנו מדברים על פעילות בעוצמות גבוהות מאוד.
לפני שאני משחרר אותך, אני צריך לדעת מה קורה אני והציבור, מה קורה בחטיבת החשמונאים, פתרו כבר את המשבר עם המזון כשר למאדרין במנות קרב, או ש... מתי כבר יסתיים הליך החיול של החטיבה הזו? זה יהיה בעשור הזה?
בעשור הזה יש מזון קשר למהדרין.
שמעתי את המחת, הוא ממש עסוק בזה.
הוא עסוק בזה, הוא היה עסוק השבוע גם בסיפור של החיילים שנטשו את הבסיס כדי ללכת לטבול, כאילו היה להם מקווה, אז הם החלטו שצריכים למצוא איזה מעיין באזור כדי לטבול, זה בניגוד לפקודות. זה תהליכי
קליטה. הכל זה בניגוד לפקודות. אני לא ראיתי, אתה יודע, לוחם אחד או מפקד אחד עם כיפה לראשו, אתה מבין שאם לא מצא מקווה, אז הוא ארגן לעצמו מפל. תשמע, זה הולך להיות, זה הולך להיות סטנדאפ הקטע, זה עושה דן פאג'ר.
זה הולך לאתגר את צהל,
לספק. כן, לאתגר. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מערי ורדיו מ3, המון תודה על השעתיים האלה. ערך את המשדר הזה והפיק אותו שר פלסנר. אחראי לשידור ברדיו 103 טל אשל, ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין. האורחים בדיגיטל היו ראות מתתיהו ארגון ואורי דבש. עברנו פה שעתיים לא קלות, אבל התגברנו, ובאמת חזרו הביתה, זה מה שהכי חשוב. שימרו על עצמכם.